בחודשים האחרונים מתגבשת בצהל תוכנית רב שנתית חדשה בשם תנופה, והיא נועדה להתאים את האמצעים שיהיו ברשות הצבא בשנים הקרובות ליעדים האסטרטגיים הכפופים להנחיות הדרג המדיני. אלא שביצוע התוכנית עלול להיפגע או להתעכב כתוצאה מרפורמות כלכליות וגם שינויים פוליטיים שחלים בישראל בעת הנוכחית. על כן, חשוב לבחון כבר עתה את האיזונים האפשריים בין האילוצים הכלכליים והשיקולים של הדרגים המדיניים לבין התועלת של התוכנית הרב שנתית בראייה כוללת. אימנו בנושא הזה את התלוף במילואים דוקטור ססון חדד, ראש התוכנית לכלכלה וביטחון לאומי במכון, ודוקטור שמואל אבן, חוקר בכיר במכון. שלום רב לשניכם.
שלום שלום.
שלום וברכה.
שמואל, נתחיל איתך. מדוע חשוב שתהיה לצהל תוכנית רב שנתית?
ברור שלארגון כל כך גדול כמו צהל ומשרד הביטחון, חייבת להיות איזושהי ראייה ארוכת טווח. חלק מהפרויקטים שמתבצעים במערכת הזאת, הם פרויקטים של שנים, לפעמים אפילו עשרות שנים. אם ניקח למשל את המערכות להגנה נגד טילים, חץ, שרביט קסמים, כיפת ברזל, אלה פרויקטים ארוכי טווח מאוד, שקשה מאוד להתמודד איתם במסגרת של תוכנית חד שנתית. גם ההכשרות, גם האימונים נקבעים לפי תוכנית רב שנתית. ב-20 השנים האחרונות לפחות צה"ל חתר לעבוד תמיד בתוכניות רב שנתיות. אנחנו עושים כאן הבחנה בין תוכנית רב שנתית בכלל לבין תוכנית רב שנתית שמגובה בהסכמה לסדרה של תקציבי ביטחון. הייתי קורא לזה תוכנית רב שנתית מתוקצבת, למרות שהתקציב המדינה על פי חוק הוא לשנה בלבד. אבל אם יש הסכמה בין הממשלה, משרד הביטחון והצבא לסדרה של תקציבי ביטחון לאורך התוכנית, אזי זאת תוכנית שאנחנו רואים אותה שיש לה אופק תקציבי מסודר. היא כמובן צריכה להיות מאושרת בממשלה. הלקח ההיסטורי שלנו הוא שתוכנית רב שנתית שהיא מתוקצבת, יש לה סיכוי רב להצליח. לעומת תוכניות שלא היו מתוקצבות, הם לא הצליחו. ניתן שתי דוגמאות. דוגמה אחת היא תוכנית תפן בשנים 2008-2012. התוכנית הזאת קיבלה תקציבים על סמך המלצות של ועדת ברודט. התוכנית הנוכחית, גדעון, 2016-2020, שנכון לעכשיו מתנהלת לפי הסכם תקציבי, שהושג בהסכם יעלון כחלון בנובמבר 2015. התוכניות שלא גובו בהסכמים תקציביים, למעשה קרסו, חלקם לא התחילו, חלקם מהר מאוד הופסקו. התוואי של תקציבים רב שנתיים, מצמצם את אי-הוודאות, מקנה למערכת הביטחון יציבות ויכולת לתכנן לטווח ארוך. זה מאפשר למערכת להיות יעילה יותר, כי בטווח של שנה קשה מאוד לעשות הרבה הסטים וכוח אדם בתקנים. לעומת זאת, תוכנית רב שנתית מאפשרת למערכת להיות יעילה, לעשות רפורמות בכוח אדם, וכאשר דורשים מהצבא להתייעל, זה אפשרי בהינתן תקציב רב שנתי מוסכם. לכן אנחנו ממליצים לא רק על תוכנית רב שנתית, שזה דבר מובן מאליו, אלא על תוכנית רב שנתית מגובה בתקציבים מוסכמים, בעבור משרד האוצר צריך לציין שיש חשש שהתקציבים האלה יגבילו את הגמישות של תקציב המדינה, כי ברגע שקובעים תקציב כמו תקציב הביטחון לחמש שנים, זה מגביל את חופש הפעולה. יחד עם זאת אנחנו רואים שבהסכם יעלון כחלון הם הסכימו לדבר והם הכירו בחשיבות של התקציב הרב שנתי. יתר על כן, יש סיכוי טוב שבהינתן תקציב רב שנתי כמו בהסכם יעלון כחלון, היחסים בין האוצר למשרד הביטחון יהיו הרבה יותר טובים, ולא נזכה לראות את הריטואל השנתי של הוויכוח על תקציב הביטחון.
אז זה מה שמלמד אותנו ניסיון העבר, ועכשיו נדבר על התוכנית שמונחת על הפרק, תנופה. ססון, ספר לנו קודם כל מה בעצם הפרמטרים שבהם מדובר בתוכנית הזו, אלו נושאים אמורים לעלות על הפרק כשידונו בה, ועד כמה התקצוב שלה הוא ריאלי במציאות שקיימת היום בישראל?
שני משפטים אפשר להגיד מההתחלה. התנופה היא תוכנית שהיא נמצאת עדיין בתהליך ההתאהבות שלה, היא פחות או יותר נמצאת בשלב נקרא זה ההתכנסויות או העיצוב, כמו שנקרא בצבא. דהיינו, כל גוף אמר את שלו, יש אוסף של דברים שרוצים לעשות, אבל עדיין אין תוכנית אחת מגובשת ומוצגת עם סדרי עדיפויות תקציביות. בקטע הזה אפשר להגיד שתנופה, לפחות כפי שיצאה לתקשורת, היא מסתכלת החוצה יותר, דהיינו מסתכלת על שני מרכיבים גדולים של שינויים באיומים, והיכולת לנצח, כמו שרמטכ"ל אוהב להדגיש את זה, והחלק השני שלו זה הזדמנויות טכנולוגיות ארוכות טווח, איך מממשים אותם בצה"ל כבר עכשיו, כמו שעשינו בתר"שים קודמים. הדוגמה הידועה ביותר זה סיפור של המזלטים למיניהם, אבל יש עוד דוגמאות כאלה. איך לוקחים טכנולוגיות עתידיות וכבר מעכשיו משנים את צה"ל בשביל יכולת לקלוט וליישם את זה ולהביא את היתרון הטכנולוגי לידי ביטוי בשדה הקרב. שני החלקים האלה הם, אמרתי, דברים שהם היצוניים למערכת, שאותם המערכת לוקחת ומנסה להפנים פנימה. בשלב הייצוב יצטרכו להסתכל ולהגיד, רגע, מה זה אומר על הסדק, מה זה אומר על המלאים, מה זה אומר על כוח האדם, מה זה אומר על המבנה, על הארגון וכן הלאה וכן הלאה. כל הדברים האלה צריך לחבר אותם ולראות תוכנית אחת שלמה. קצת שונה מתוכנית, קורא לזה, של גדעון. גדעון הסתכלה יותר פנימה, אמרה, מה אני צריך לשנות, ואז הסתכלה החוצה. אבל שני הדברים האלה לגיטימיים ובתהליכים. והם תהליכים טובים. החלק שעדיין לפנינו, זה החלק שבו יצטרכו להגיד את הסדרי העדיפויות של התוכנית ואת התקצוב המלא שלה, או כמה היא עולה בסך הכל. נאמרו יותר מרמזים שהתוכנית הזאת עולה הרבה יותר מהתוכנית הקודמת, אבל אין מספרים חלוטים ואין משהו שאפשר להתמודד ולהגיד, רגע, אם מדובר על 40 או 30 או 50 מיליארד או כל מספר אחר. ובשלב הזה אני חושב שהחלק החשוב הוא באמת לחבר אותו אל מול האילוצים התקציביים או האילוצים המשאביים של המדינה. המדינה נמצאת מצד אחד בצמיחה, רק לא מזמן פורסם הצמיחה של הרבעון הראשון, מספר יפה מאוד, מלי 5%, ומעמיד אותנו בשורה הראשונה של המדינות הצומחות בעולם. מצד שני יש לנו גירעון תקציבי לא קטן, שהולך וגדל. אגב, עיקר הגירעון הוא בהסתכלות רב שנתית, זאת אומרת, ההחלטות שנעשו לא השפיעו רק על השנה, אלא משפיעות על שנים קדימה, כמו למשל הסכם השוטרים, או כמו כל מיני תוכניות של הגני ילדים, מה שנקרא גילי השנתיים, גילי השלוש, וכן הלאה, תוכניות שהן לא פרויקטים חד פעמים, זאת אומרת, גמרנו אותם ומשכים, אלא פרויקטים שימשיכו איתנו עוד הרבה שנים וישפיעו לנו על התוכנית, מה שהייב את הממשלה לא מזמן לעשות קיצוץ רוחבי עמוק, או רוחבי בינתיים, בשביל להתכנס בראייה הרב-שנתית של התקציבים, של התקציבים אל מול ההכנסות. בדבר הזה חשוב מאוד להביא לידי ביטוי את התוכנית ואת הדרישות שלה כבר בתוך התוכניות של המשאבים הרב-שנתיות ובסדרי העדיפויות שלהם. וזה המבחן הגדול שלה, כמו שציין שמואל.
עכשיו, ראש הממשלה באופן אישי מעורב בכל התהליכים האלה? עד כמה בעצם הוא מעורב?
מעורב מאוד. ראש הממשלה כבר אמר את האג'נדה שלו בנושא של מהם מוקדי העוצמה של מדינת ישראל. הוא ציין את הביטחון, את הכלכלה ואת המדיניות. זה שלושת הדברים, ועכשיו הוא מדבר גם על הצד, נקרא לזה, המחשבתי או האתי. אבל נעזוב את זה, שלושת המרכיבים הראשונים הם דברים מאוד כמותיים ומאוד שאפשר להסתכל עליהם בעיניים. ביטחון, כולם מדברים, יודעים על מה אני מדבר, על היכולת הצבאית והעמידה מול האויבים. כלכלה, באופן מרשים, בשנים האחרונות, כלכלת ישראל מהווה אבן שואבת להסתכלות איך מדינה צומחת ממשיכה להתפתח למרות משברים כלכליים עולמיים לא פשוטים, כולל באבטלה וכולל בצמיחה בתמ"ג וכולל בכל מיני פרמטרים כלכליים. עדיין יש לה את הבעיות שלה, בעיקר הבעיות הן החלוקה בין האנשים, העוני ועלות הדיור ועוד כמה גורמים שהם יותר פנימיים, יותר בהיבט של איך מתחלק הכסף. והחלק השלישי של המדיניות שראש הממשלה השתמש בו, הציג אותו לא מזמן די הרבה, בקשירת קשרים מדיניים עם מדינות רבות באפריקה ובעוד כמה, ברזיל שהייתה דוגמה לא מזמן, ועוד דוגמאות שזה זמן רב באמת לא ראינו מפגשים בקצב כזה וברמה כזאת במדינה שלנו. ולכן כשמדברים על שלושת הפרמטרים האלה, בסוף ההוגה היא אחת, וצריך רגע לראות מה קודם למה. לפי מה שאני מכיר, הביטחון תופס מקום מאוד מאוד חשוב ואסטרטגי בנושא הזה, כי הוא מפתח גם לכלכלה וגם למדיניות. בצד שני, יש כאלה שיגידו, שאומרים, לא יגידו, שגם כלכלה היא המפתח לביטחון, כי אם לא יהיה כלכלה, זה יהיה מאיפה לממן את הביטחון. הנושא הזה של ביצה ותרנגולת הוא ידוע, ולכן התפקיד של ראש הממשלה בקביעת הנקודה, בהסתכלות קדימה, בדיוק איפה לשים את הנקודה, זה המקום שלו. מה גם של תוכן התוכנית או התחולות של התוכנית, יש לו הרבה לא מה לומר, הוא דובר לפחות בשלב הזה בראש הממשלה שיש לו ניסיון מאוד עשיר בתוכניות עבודה וידע רב.
שמואל, כשחושבים על האיזון בין השאיפות של תוכנית רב שנתית לבין האילוצים הכלכליים, מה הם לדעתך הפרמטרים שלפיהם יש לקבוע את התוכנית לשנים הקרובות?
כמובן מאליו שהפרמטרים הביטחוניים הם אמורים להוביל, אבל חשוב להדגיש שעלות המענה היא הקובעת. יכולים להיות איומים של רקטות כאלה ואחרות, אבל דרך המענה שאנחנו נבחר באמצעות חימוש מדויק, באמצעות מודיעין איכותי, הוא זה שקובע בסך הכל את העלות. ולכן אי אפשר לעשות כאן שיקולים של עלות שלנו מול עלות שלהם, כמו שלמשל עשינו בעבר, שאם האויב הציב טנק, הצבנו מולו גם כן טנק, ובסופו של דבר נקלענו למרוץ חימוש, שכל צד נאלץ להוציא יותר ויותר. כאן אנחנו מדברים על עולם אחר של, של, של אתגרים, שהמענה שלהם יקר מאוד. דבר נוסף אנחנו צריכים להביא בחשבון, וכאן צריכה הממשלה לאשר, מהי רמת הסיכונים שההנהגה הפוליטית מוכנה ליטול. ברמת סיכונים מסוימת אפשר להסתפק בתקציב X, ברמת נטילת סיכונים אחרת צריך להתחשב בתקציב Y. חשוב להגיד עוד דבר בעניין הזה, אנחנו נמצאים כל הזמן באיזושהי מערכה בין המלחמות, מב"ם קוראים לזה, בעיקר בסוריה. המב"ם הזה הוא למעשה סוג של מלחמה מתמשכת, שבסוף צוברת עלויות אדירות, בעיקר המחירים של החימוש המדויק, אבל לא רק. כך שאם תקציב הביטחון לא בנוי לתקצב מלחמות, ואנחנו יודעים שהוא לא בנוי, כי כל מלחמה יש תוספת, הרי המב"ם בסוף מצטבר לעלות של מלחמה שעומדת בפני עצמה, שכל סיבוב כזה יש לו את העלויות שלו. מצד שני, כמו שאמרת, יש פה גם את מגבלת המשאבים. ופה צריך להביא את הצרכים האזרחים בחשבון, וגם את המקורות של המשק. ועדת ברודט קבעה כלל מעניין, שלפי הוצאות הביטחון יגדלו בקצב של ההוצאה האזרחית הציבורית לנפש. כלומר, מ-2010, בדוח ועדת ברודט, עד 2017, זאת הייתה נוסחה. זאת נוסחה מעניינת, כיוון שהיא אומרת שתקציב הביטחון יכול לגדול גם במצבים שבהם האיום אינו משתנה. ולמה? כי המדינה שואפת להעלות כל הזמן את רמת הביטחון שלה. אבל ועדת בורדה ציינה שהנוסחה הזאת תקפה למצב שיש צמיחה, שהמשק צומח. וכאשר המשק לא צומח, אז הנוסחה הזאת לא יכולה להתקיים. ולכן הפרמטר שצריך לקבוע אותו, הוא איזשהו אחוז מסוים מהצמיחה שילך לטובת תקציב הביטחון, אבל שהפרמטר הזה כמובן לא יהיה גבוה מדי, כיוון שבסופו של דבר רוצים להגיע גם למצב שאותם תקציבים האזרחיים ימשיכו לגדול, לא רק בקצב גידול האוכלוסייה, אלא גם יותר. עוד נתון שאנחנו צריכים לראות אותו בראייה רב-שנתית, והוא מאוד מסייע לתקציב הרב-שנתי, היא תוכנית הסיוע הצבאי של ארצות הברית לשנים 2019-2028. ישראל מקבלת כל שנה 3.8, מהם 3.3 סיוע מהתוכנית הסיוע של משרד החוץ האמריקאית, ועוד 500 מיליון דולר למימון פרויקטים משותפים. וכאן, בסופו של דבר, מדובר על עיקר הכסף להתעצמות הצבאית של צה"ל בעשור הקרוב. הדרך הנכונה בסופו של דבר לקבוע את תקציבי הביטחון זה להכין תוכנית רב שנתית לחמש שנים, לתקצב אותה ולאשר אותה. כי בסופו של דבר ככה אנחנו נראה חמישה תקציבים ברורים שגם המערכת האזרחית וגם צה"ל יבינו שיש אותם.
ססון, אני רוצה לסיכום הדיון הזה לשאול אותך לגבי הצפי לדיונים בתוכנית, שבסופו של דבר שם יוכרע מה לאשר, מה לא לאשר, איך לדעתך הדיונים האלה ייראו, מה הנושאים שיעלו, ומה הלקחים שאתה יכול להפיק בהקשר הזה מהפעם הקודמת, מהדיונים שנערכו בנובמבר 2015 סביב התוכנית הרב שנתית גדעון.
אני אחלק את התשובה הזאת לשלושה סוגי תשובות. הראשונה בהם נוגעת בתוכן של התוכנית, שזה דיונים, נקרא לזה, בין המלל לבין ראש הממשלה, לבין הצבא, לבין כל הגורמים שגורמים שורים לזה. כמובן שהנושא המשאבי והתקציבי נמצא מסביב, אבל זה דיון מספר אחד, שאני לא אגע בו הרבה, כי זה לא התחום שבו עסקנו. החלק השני נוגע, הרובד השני והשלישי נוגע לאילוצים המשאבים. אפשר לחלק את זה לשניים. האחד זה המסגרת התקציבית, דהיינו כמה מקורות יש לתוכנית, או כמה יעמדו, שעל זה דיבר שמוליק די הרבה. החלק המשלים של זה, זה מאיפה יבוא הכסף. הוא לא רק יבוא מתוך התוכניות או מתוך המיסים, הוא יבוא גם מתוך התוכניות עצמם, מתוך יכולת התייעלות של הצבא, או יכולת השפעה שלו על דברים שנמצאים במדינה. יש פחות או יותר שלושה נושאים שתמיד אנחנו נוגעים בהם איכשהו. האחד זה כוח האדם. כוח האדם מדברים כאן גם על הסיפור של מודל הקבע, הפנסיות וכן הלאה. השני שקשור אליו זה קיצור השירות למיניהו, שזה משאב מאוד חשוב. בכלל נושא סוגיית כוח האדם תפסה בכחלון יעלון מקום מרכזי, והיא תמשיך לדעתי ללוות אותנו גם בשנים הבאות. החלק השני מדבר על הקרקעות. זו סוגיה שדנו בה לקראת כחלון יעלון, גם במקביל לכחלון יעלון. סוגיה של מעבר דרומה והסוגיה של פינוי קרקעות בתוך, נקרא לזה, אזור המרכז בשביל פינוי ושיפוץ או הקמת מחנות חדשים. גם שם הסוגיה של מעבר מודיעין היא סוגיה נפיצה. כרגע אנחנו בשליש הדרך כי עשינו תקשוב, הצבא עשה את תקשוב, אבל יש לו את מודיעין שזה האבן הגדולה שנמצאת כרגע מתנדנדת, ועל הנושא הזה של הקרקעות לדעתי יהיה לא מעט דיונים. והחלק השלישי מדבר על ידע, תדרים וכן הלאה, ששם נעשו מאמצים, זה עוד בתחילת הדרך, איך מביאים ידע כמו 8200 או דברים כאלה לתוך, מזריקים אותו עוד יותר פנימה, הוא נכנס גם היום, אבל הוא לא נכנס בצורה מסודרת או נקרא איזה מוכוונת, איך מכניסים את זה ואיך מכניסים ידע החוצה ופנימה, זו סוגיה שהתחלנו לגעת בה בכחלון יעלון ודעתי עוד תלווה אותנו שנים רבות. סוגיה במהות של היכולת שלנו להתקדם קדימה, ההון האנושי. דברים האלה יעמדו בצל שני דברים עיקריים שאנחנו לומדים מכחלון יעלון. אחד זה אמון. אמון אחד במערכת של השנייה הוא קריטי לכל הסכם תקציבי באשר הוא, קיבוי תקציבי, והעובדה היא שכרגע, עד לרגע הזה לפחות, לא נפרץ ההסכם בזה שהצבא או משרד הביטחון לא ביקש דברים דרסטיים מעבר לתוכנית, וכל דבר נעשה בצינורות שנקבעו לכך, כולל היישוב האדורים וכולל מנגנון קבלת החלטות. לדעתי זה מה שיקבע את ההמשך. הניסיון שכחלון יעלון היה טוב, ולכן לדעתי יש קרקע מוצקה בשביל לעשות את זה. זה יותר יקבע לתוכניות הבאות. אם התוכנית הזאת גם תיעשה כך ותתממש בצורה הזאת, אז יש סיכוי שאנחנו נראה את התוכניות האלה לשנים רבות. הדבר השני שנוגע מעבר לזה, זה הנושא של השקיפות, שסוגיה שעוברת כחוט השני במשך שנים רבות בדיונים ובדיון הציבורי על תקציב הביטחון, על המסגרות הביטחון. נעשו מאמצים, נעשו גם התקדמויות, אבל מבחן הזמן עוד לפנינו.
תודה רבה לשניכם.